ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בתחילת העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מלווה התובע חובו מלווה, והלווה מוציא שטר מחירה עם תאריך שאחר ההלוואה, שלכאורה נראה שאין חוב. דאם היה עדיין חוב, המלווה לא היה מוכר לו שדה, אלא גובה חובו. המשנה, המוציא שטר חוב על חברו, והלא, כלומר הלווה, הוציא שמכר לו את השדה. הלווה מוציא שטר מחירה שהמלווה מכר לו שדה. אדמון אומר, אז כאן הבלטנו אדמון בסדרה המשניות, זה מספר 6, שבו אדמון מופיע מול הבעל פלוטה שלו בהמשך. אדמון אומר, יכול הוא שיאמר, הלווה יכול לטעון נגד המלווה שבא לתבוע אותו, אילו הייתי חייב לך, היה לך להיפרע את שלך כשמכרת לי את השדה. הכסף שמסרתי כאילו עבור השדה, היית תופס את הכסף כתשלום לחוב, ולא עשית כך. והחכמים אומרים, זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע מפני שהוא יכול למשכנו. אנחנו נסתכל ברש"י על המשנה למעלה, ולא הוציא שמכר לו שדה. הלווה הוציא עליו שטר מחירה מאוחרת לשטר הלוואה. למשל, באלף ניסן ובין לווה כסף. באלף אייר המלווה מכר לראובן. המלווה קיבל כסף מראובן בתורת מחירה. האם זה מעיד על כך שראובן אינו חייב לשלם עבור הלוואה? אז אנחנו ממשיכים ברש"י, ואומר, שטרך מזויף או פרוע. ככה לווה טוען מול המלווה לגבי השטר חוב, שאם הייתי חייב לך, לא היית מוכר לי את השדה שהיה לך לגבות את חובך. זה בינתיים שיטת אדמון. ובמילים אחרות, המלווה לא יכול לגבות חובו. החכמים אמרו, ואנחנו ממשיכים ברש"י, זה היה פיקח שמכר לו את השדה, לפי שהיה זה הלווה מבריח מטלטליו, ולא היה לו מאיכן ימשכננו על חובו, ועכשיו ייטול את הקרקע. אז יש לנו פה מלווה שלפי החכמים היה פיקח. המלווה ניסה לגבות החוב מהלווה, אבל אותו לווה הבריח מטלטליו. אז מה יעשה עכשיו המלווה? מניין יגבה את חובו? אז מה הוא עשה? המלווה מכר ללווה את הקרקע וקיבל כמובן תמורה עבור המחירה. כעת הקרקע נמצא בידי הלווה, ועכשיו יש אמצעים למלווה לגבות את חובו. הוא יכול לגבות את הקרקע שהוא לפני דקה מכר לו. אנחנו חוזרים לגמרא. מה איתה דרבנן? שפיר כמה אדמון, לכאורה אדמון צודק, כלומר הלווה טוען, אם הייתי חייב לך כסף, לא היית מעביר לי את הקרקע, היית תופס את כאילו, התשלום עבור הקרקע כתשלום החוב, אבל לא, לא עשית כך, אלא מכרת לי את הקרקע. סימן שאינני חייב לך. השאלה נשאלה, אנחנו רוצים להבין במה חולקים אדמון וחכמים. יש פה בגמרות המסומנות צורת בית, ובמבנה ממול בשוליים כתבנו באטרה, זה המילה שהבלטנו באטרה במקום, מנהגים שונים בסדר ביצוע עסקאות, מה קודם, עריכת השטר, כלומר שטר המחירה, או תשלום הכספים. הגמרא ממשיכה, באטרה במקום דיאבי זוזי, קודם משלמים את המזומנים, והדר כתבי שטרה, ורק אחר כך כותבים שטר, שטר מחירה. כולי אלמה לא פליגי דמציה מלא, במקרה כזה הלווה יכול לטעון, היה לך לפועד שלך כשמחרת לי את השדה. כלומר, אם זה מקום שקודם משלמים את המזומנים, והלווה שילי מזומנים בציפייה לקנות קרקע, ואחר שהמלווה קיבל את התשלום, הוא המשיך לערוך שטר מחירה. זה מראה שאין, לא נשאר חוב, החוב שולם כבר, כי אחרת המלווה היה תופס את הכסף כתשלום ההלוואה וזהו, לא ממשיך לערוך שטר מחירה. אז במקרה כזה אין מחלוקת, גם החכמים יודו שאם בכל זאת המלווה ערך את השטר אחרי שהוא קיבל את הכסף, סימן שאין חוב. כי פליגי באטרה דקטפי שטרה ועדר יאבי זוזי, קודם עורכים את השטר, שטר המחירה, ורק אחר כך משלמים עבור הנכס. אדמון סבר, האדמון היה בדעה שאם אין, שאם יש חוב, שאם באמת קיים חוב שהמלווה יכול לגבות, היא באה אליי לממסר מודע, הוא היה צריך לספר את הסיפור שלו בפני עדים. תדעו לכם, אני מוכר את הקרקע כדי שיהיה לי אפשרות אמצעי גבייה אחר כך שאני אתפוס את הקרקע בחזרה ותשלום החוב. זה נקרא למסור מודעה, ואם הוא לא עשה כך, אז לפי אדמון סימן שבאמת אין חוב. ורבנן סברי, רבנן היו בדעה שהמלווה לא היה יכול למסור מודעה. כל המטרה שהמלווה הזה זה שיהיה אצל הלווה קרקע שהוא יכול לתפוס. ואם הוא, המלווה, היה מוסר מודעה, אומר הגמרא, חברה חברה איתלי וחברה דחברה חברה איתלי. זה היה עובר מפה לאוזן ומגיע בסופו של דבר ללווה, שזה התכנון של המלווה, והלווה לא היה קונה את הקרקע, ובכך מטרפד את כל התוכנית של המלווה. אז זה שהוא לא מסר מודע, זה לא אומר שאין חוב. המשנה, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. רש"י כותב, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, ראובן על שמעון, ושמעון על ראובן, שטר שהוציא ראובן מוקדם ושל שמעון מאוחר. אדמון אומר, וזה המשנה האחרונה שבו אדמון מופיע, זה מספר 7 כפי שאתם רואים סימנו אצל הגמרא. אז אדמון אומר, אילו הייתי חייב לך, כיצד אתה לווה ממני? וחכמים אומרים, זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו. אנחנו נסתכל ברש"י, זה גובה וזה גובה, אפילו החוב שווה. אין אומרים יעקב זה מלווה של חברו בשביל מלווה שלווהו, אלא בידין יורדים לנכסי כל אחד ומגבין לשכנגדו את חובו. כפי שאמרנו מקודם, שטר של רובן היה מוקדם, כלומר רובן פונה לשמעון תשלם לי, ואז ביתים יתערבו לגבות עבור רובן, ואחר כך שמעון יבוא עם השטר שלו, עכשיו אתה חייב לי, ובית דין היו מתערבים לטובת שמעון אם יש צורך לכך. הגמרא, אני רוצה להגיד שהגמרא פותחת במימרה, כאילו בדברים שהם לכאורה או במבט ראשון הם לא קשורים למשנה, למרות שאנחנו נראה אותם מילים שראינו במשנה, אבל זה לא ציטוט מהמשנה. הגמרא פותחת במחלוקת רב נחמן ורב ששת. בהמשך אנחנו נחבר את דברי המשנה לעניינים האלו. איתמר, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה. רב ששת אמר הפוכי מטרת למה לי. אני חושב שהיינו אומרים היום להעביר מכיס ימין לכיס שמאל, איזו רווח יש בזה, איזה צורך יש לזה, אלא זה עומד בשלו וזה עומד בשלו. רש"י נותן לנו הסבר מילולי לביטוי הזה, ואני חושב תמצאו את ההסבר הזה די מעניין, ונלמד ביחד. רש"י, הפוכי מטרת למה לי, הנושא שני מרצופים של אור ומסען שווה. אם אדם יש על כתפיו נודות אור, מלאים משקה, מלאים מים, מלאים יין, אחד על כתף ימין ואחד על כתף שמאל, רואים את זה לפעמים על מסע בהמות שמאמיסים על הבהמה סקיות משני הצדדים, זה שומר על שוויון, שיווי משקל. אז זה הסיפור, שני מרצופים של אור והם אותם משקל. אומר רש"י, מה יתרון לו להפוך של ימין לשמאל ושל שמאל לימין? זה הביטוי, ההסבר המילולי, הפוכי מטרת. וגם פה שתי חובות, כל אחד של 100 שקל, רובן תובע משמעון 100 שקל ושמעון תובע מרובן 100 שקל, שכל אחד יישאר את שלו, לא צריכים לגבות אחד מהשני. בשלב הזה אנחנו כרגיל רוצים להבין לעומק במה הם חוקים, רב נחמן ורב ששת. ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבדה אתם רואים צורת פפיון. האמת היא שלפני כן היה, יש לנו בשוליים פס כפול. זה בא להבליט את הביטויים כולי אלמה וכי פליגי. אנחנו ראינו את השימוש שלנו בפס הכפול בשורות הקודמות, אני לא הבלטתי את זה אז, אבל גם פה נראה כולי אלמה. יש מקרים שיש בהם הסכמה ויש מקרים שיש בהם מחלוקת, ואנחנו כמובן מתעניינים במקרים שבהם הם חולקים. ובהמשך בשוליים אתם רואים צורת פפיון, ניסיונות להסביר באיזה מקרה קיים המחלוקת בין רב נחמן ורב ששת בעניין שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. נמשיך כעת בגמרא. דכולי אלמה, הכוונה לרב נחמן ורב ששת, אם מדובר פה בגבייה דרך גביית שדות, אין תשלום מזומנים, תשלום דרך גביית קרקעות, ומדובר פה ששני האנשים האלו, שני התובעים, יש להם אותם סוגי קרקע, עידית ועידית, בינונית ובינונית, זיבורי וזיבורית. אז אם אנחנו היינו מצפים שכל אחד יגבה, ודאי הפוכי מטרת הוא. זה ודאי מקרה של הפוכי מטרת, אז למה לעשות כזה דבר לגבות. אגב, בעניין גביעת חוב של הלוואה, זה בניגוד לנזיקין או כתובת אישה. בעניין גביעת הלוואה, הדין הוא שבעל חוב גובה בינונית. אז אם, כמובן, אם יש לה, במקרה הפשוט, אם יש לה נתבע שלושה סוגי קרקע, הגביעה ממנו יהיה בבינונית. אם אין לו שלושה סוגי קרקע, אלא סוג אחד, זה מה שיש, אגב, ברחוב יגבה ממנו, מזה. עכשיו, אנחנו חוזרים לגמרא, ממשיכים בגמרא, כי פליגי, מתי קיים מחלוקת, ועכשיו, לפני שנתקדם, יש להתייחס למבנה. יש פה מספר רומאי אחד בפפיון, ועוד כמה שורות מספר רומאי שתיים. אז אנחנו בשלב הראשון, שוב פעם, אנחנו מנסים להבין במה הם חוקים, ואנחנו רב ששת. אז כי פליגי דעית לי לחד בינונית ולחד זיבורית. זה נקודת הזינוק, הנחת הבסיס. זהו, אחד, יש לנו רובן ושימון, הם טובים אחד מהשני, לאחד יש רק קרקעות שנקראים בינונית, ולאחד יש רק זיבורית. רב נחמן סבר, זה גובה וזה גובה. כסבר, הסיבה לכך, מה שדוחף את רב נחמן לומר שיש סיבה לגבייה וזה אינו הפוכי מטרתא, כסבר בשלו הן שמין. כשאנחנו מדברים על איכויות שונות של קרקע, אנחנו מסתכלים על הבן אדם עצמו, לא על השוק הרחב, מה שנקרא בשל כל אדם, אלא הכל הוא עניין של יחסי לשחקנים, למעורבים, בשלו הן שמין. זאת אומרת, אם יש לאדם, אנחנו עוד מעט נראה את זה בגמרא, יש לו בינונית וזיבורית. אז לגבי ההוא שיש, וזה לא המקרה פה, בינתיים זה לא המקרה, אני אומר את זה בתור הקדמה ובתור דוגמה. אם יש לאדם מסוים בינונית וזיבורית, בשבילו הבינונית הוא בעצם עידית, הוא הכי טוב שיש לו. נכון, אותו קרקע בהשפעה לכל השכונה, לכל האזור, הוא סך הכל בינונית, אבל בשבילו זה העידית שלו, זה הכי טוב שיש לו. זה דוגמה לבשלו הן שמין. עכשיו, אם ההקדמה הזאת, רב נחמן, איך הוא מסתכל על הדבר כאן, איך הוא פועל, הוא אומר זה גובה וזה גובה, מה קורה? אתי בעל זיבורית וגבי לבינונית. אז כעת, מה יש לו? יש לו שני סוגים. תהבי גבי עידית, הבינונית שהוא גבה, זה אצלו הכי טוב. זה הכי טוב. אז האדם השני שבא לגבות את חובו לא יכול לקחת את זה. ואתה הוא ושקיל זיבורית. זאת מה קרה? בעל הזיבורית הוא הרוויח, הוא גבה את הבינונית, כי זה מה שהיה. אבל כעת הבינונית הוא הכי טוב. אז מי שהיה מקודם בעל הבינונית, מה הוא יקבל עכשיו? זיבורית. יורד. אז יש בזה רווח לצד אחד. זה לא, לפי התפיסה של רב נחמן, זה לא הפוכי מטרתא. יש הבדל. רב ששת אמר, הפוכי מטרתא למה לי? כסבר, למה במקרה כזה שלאחד יש בינונית ולאחד יש זיבוי, זה בכל אופן הפוך עם הטעת, כסבר בשל כל אדם אין שמין. השומה, ההערכה של שדות זה לפי השוק הרחב. זה לא יחסי לא לאדם הזה ספציפי. סוף סוף, וכאן הגמרא מסבירה, סוף סוף, כי עתי ההוא, בעל הבינוני לגבות, כאילו בתסריט שאמרנו מקודם, בעל הזיבוי הוא יגבה את הבינונית. עכשיו, השני שהיה בעל הבינוני, הוא פשוט יקבל את זה בחזרה. אני קורא עוד פעם, סוף סוף, כי עתה הוא, דיינו בעל הבינוני לגבות, בינונית לנפשי, כאשר כאילו לא, פשוט לוקח בחזרה את הבינוני שהיה שלו. זה לפי רב ששת. אבל אנחנו רוצים לחזור לרב נחמן. מה סיפר לנו רב נחמן? שקודם בעל הזיבוית גובה, ועכשיו יש לו זיבוית וגם בינונית, וזה מונע מהשני לגבות בחזרת הבינונית. הגמרא שואלת, ולרב נחמן, מהי חזה דעתי בעל זיבורית ברשע? מי אומר שככה צריך להיות, שבעל הזיבור הוא גובר ראשון? ליתי בעל בינונית ברשע, וליגבי זיבורית. עכשיו אצלו, ולפי רב נחמן, בשלו אין שמין, אז עכשיו אצל בעל הבינונית, הוא גובר ראשון, ו... מה הוא גובה? מה שיש לגבות, היינו הזיבוי. והשני, מה הוא ייקח? הוא לא יכול לקחת את הבינונית, ולהדר וליגבי נהלי. הבעל הבינוני גבה את הזיבוי, ועכשיו בעל, בעל הזיבוי שמקודם, הוא ייקח בחזרה. ומה זה? זה הפוכי מטלטה. אז לפי רב נחמן, גם כן קיים תסריט כזה. הגמרא עונה, לא צריכה, דקדים תווי. ההוא, דהיינו בעל הזיבורית, הוא גבה ראשון. הוא, או ליתר דיוק, הוא תבע את חובו ראשון. תביעה, הוא תבע את החוב שלו ראשון. הגמרא אומרת, אז מה אם הוא תבע ראשון? סוף סוף כי עתו למקווי, כשהם באים לגבות בפועל, בהדי הדדי כעתו. הם באים ביחד. אז יוצא גם לפי רב נחמן הפוכי מטלטה. אז צריכים למצוא נקודה שבהם רב ששת ורב נחמן חולקים, אלא לא צריכה המחלוקת רב נחמן וששת דעית לי לחד עידית ובינונית ועית לי לחד זיבורית. מור סבר רב נחמן במקרה כזה, רב נחמן הוא זה שמר, זה גובה וזה גובה, בשלו הן שמין, זה מה שהסברנו גם כן בשיטת רב נחמן, בשלו הן שמין, ואחר עוד מעט נראה ברשי איך בתסריט כזה אין זה הפוכי מטרתה. זה בינתיים רב נחמן. מור סבר רב ששת בשל כל אדם אין שמין, ואם כן, אז בסופו של יום הבינונית יועבר מזה לזה, ואחר כך חזרה מזה לזה, וזה הפוכי מטרתא. ולכן רב ששת אומר שזה עומד בשלו וזה עומד בשלו. בואו נסביר עוד פעם, או נסביר באופן מפורט שיטת רב נחמן. למה במקרה כזה שיש לאחד עידית ובינונית ולשני זיבורי, אין בזה הפוכי מטרתא כתוצאה משיטת רב נחמן בשלו הן שמין? עכשיו ברשי יש לנו כוכבית ברשי קצת למטה מכאן, מור סבר בשלו הן שמין ולאו הפוכי מטרתא הוא, דמימה נפשך עיקר רווחה לבעל זיבורית. תהי חברי זה שיש לו עדית ובינונית קדי ברישה וגבי, זה גובה את הזיבורית. איקה גבי, כעת יש לו שלושה סוגים, עדית ובינונית וזיבורית, ומגביל לאיך בינונית. למי שהיה מקודם בעל זיבורית, הוא יקבל עכשיו בינונית. אז שווה לו, זה, זאת אומרת, זה לא הפוך עם התרתא, הוא משתדריג פה. ואי הוא קדם וגבי, אם בעל הזיבורית קודם והוא גובה הבינונית, בינונית הוויה גבי עדית, מאחר ששיטת רב נחמן הוא יחסי, הוא בשלו אין שמין, אז אצלו הבינונית הוא עדית, הוא מגבי לחברי זיבורית, והוא ישלם להוא זיבורית. אז הוא, מקודם הוא היה מחזיק רק בזיבורית, בסוף השתפר הוא ישם בינוני. ברשי בהמשך, כשבאנו לשיטת רב ששת, בשל הכל אדם הם שמים, אומר רשי, וכיוון דבהדדי עטו למגבין, כמו שהזכרנו מקודם, שהם באים ביחד לגבות, יאבי בית דין בינונית לבעל זיבורית ברשע, והדה גבי למיני אילכך הפוך עם התרתהו. קודם בית דין ייתנו לבעל הזיבורית את הבינונית, ואחר כך הוא שגבה בינונית יחזיר את הבינונית להוא. אנחנו נציין שעד כאן הסברנו המחלוקת בין רב נחמן ורב ששת. מכאן עד המשנה הבאה צריכים להסביר המשנה מחלוקת אדמון וחכמים עליבה דרב ששת, לאור הקושיה שהקשה עליו מאה דקטני, והחכמים אומרים זה גובה וזה גובה. אז אנחנו אמרנו בתחילת הסוגיה הזאת, פתחנו במחלוקת המוראים, שלא היה מחלוקת קשור למשנה. היינו רב נחמן ורב ששת והסברנו. הסברנו שיטת רב ששת, כשיש לנו כזה דבר, שניים שוציא שטר חוב, זה על זה. רב ששת אומר, זה עומד בשלו וזה עומד בשלו. עכשיו אנחנו מעלים קושיה תנן. והחכמים אומרים זה גובה וזה גובה. זה לא כמו רב ששת. תרגמה רב נחמן עליבא דרב ששת, קורה מדי פעם בשס, דבר, אולי חלק מכם היו אומרים דבר יפה, שדווקא הבר פלוקטה בא להגנת השני, זה שחלק עליו. וכאן רב נחמן נותן תשובה להגנת רב ששת. מאחר שרב ששת אמר אין גביעה, זה עומד בשלו וזה עומד בשלו, והנה עם המשנה באותו מקרה ששניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, יש גביעה. אז מה יגיד רב ששת? תרגם רב נחמן עלי ברב ששת כגון. ולפני שנתקדם, יש כאן בשורות הבאות יש עלינו להתייחס לסימונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה הבית שאתם רואים, ניסיונות להסביר הדקטן יבחרו עם זה גובה וזה גובה. אחד, רב נחמן עליבוד רב ששת, זה יהיה הסבר אחד. שתיים, רמי בר חמה, יהיו שתי הצעות תחת רמי בר חמה המבוססת על גביעת יתומים, שהם אחד מהגובים. אנחנו נבין את זה כמובן אחרי שנראה באופן מוחשי מה אומר רמי בר חמה. אנחנו גם נשתמש בצורה שאנחנו מכנים צורת הרגש. הם שלבים להבין הסברו של רב נחמן. זה המספר רומאי אחד במקור הנ"ל. אנחנו הזכרנו את המשנה, והחכמים אם זה גובה וזה גובה, צריכים להבין על מה מדובר, וזה יועבר לנו בשלבים. ממשיך הגמרא, כגון, אנחנו שוב פעם מנסים להבין לפי רב ששת, איך נבין מתי כן אומרים זה גובה וזה גובה. כגון, שלווה זה לעשר, עשר שנים, וזה לחמש. אז כאן יש שתי הלוואות, ואפשר לומר, כמו שאמרנו מקודם, באותו סכום, אבל אחד הוא לטווח ארוך, ואחד לטווח קצר. היכי דמי. עכשיו, שלב ראשון. אי למה ראשון, כמו ראובן, הלווה כסף לשמעון. ראשון לעשר. עכשיו, ראובן לא יקבל את כספו בחזרה עד כבר עשר שנים. ושני, לחמש. שמעון הלווה לראובן למשך חמש שנים. הרש"י בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, כגון שלווה זה לעשר, שלא יוכל הנושה, כלומר, לתובעו עד עשר שנים, תיקה רווחה דהמתנה. יש הרבה זמן עד שהוא יכול לגבות. ממשיך רש"י, אילם הראשון לעשר, ושני בא אצלו לסוף שנה, ולווה לחמש. אז ראובן הלווה לשמעון הלווה לעשר שנים, כעבור שנה ראובן הופך להיות לווה, ראובן לווה משמעון הלווה לחמש שנים. חזרה לגמרא, אז האם על זה מדובר? אומר הגמרא בתמיהה, בהא למה אדמון, אילו הייתי חייב לך, אם אני שמעון הייתי חייב לך, כיצד אתה ראובן לווה ממני? איזה טענה זה בכלל? הלא מת הזיני, לא הגיע הזמן של שמעון בכלל לפרוע את החוב, כי לשמעון יש עשר שנים, ו קורא שאובן שנכון כבר עשר שנים יקבל כספו בחזרה, אבל בינתיים לאובן נוצר צורך לכסף, אז הוא פנה לשמעון, אולי תוכל להלוות לי לחמש שנים. וזה, איך אומרים, לגיטימי, מעשים בכל יום. אין כאן צד לטענת אדמון, אילו הייתי חייב לך כיצד אתה לווה ממני. אלא, ממשיך הגמרא, ראשון לחמש, הלווה לחמש שנים, ושני לעשר. והלווה השנייה לעשר שנים. היכי דמי, שוב פעם, מה מדובר, מה התסריט? אי דמטה זימני, מה זאת אומרת? ההלוואה של חמש שנים הגיעה לסיומו, הגיעה לפירעון. זה מטה זימני. וביום של תשלום, של סיום חמשת השנים, ראובן בא לקבל הלוואה משמעון. שמעון הופך להיות המלווה. שואלת הגמרא, אם על זה מדובר, מה איתה דרבנן? איך הרבנן מכשירים שטרו של מלווה הראשון? ורש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, בסוף שורה השנייה מתחת לגמרא, אי דמטה זימנאים שילמו, השלימו, הסתיימו, אם שלמו חמשת השנים כשבא המלווה, דיינו ראובן היה המלווה המקורי, והוא בא ללוות מן הלווה, הוא בא ללוות משמעון, אם על זה מדובר, מה הייתה עם הדרבנן? דמכשיר שטרו של מלווה ראשון, שהם החכמים, ראינו במשנה, אומרים זה גובה וזה גובה, זאת אומרת השטר של ראובן בתוקף. הרי איך הם יכולים להגיד זה בתוקף? הרי הגיע זמנו. אנחנו מדברים על סוף חמשת השנים, הגיע זמן לגבות את החוב, והיה לו לטובו, כמו תשלם לי החוב, ולא לבות, ולא להפוך להיות לווה. זה דבר גרוע, והוא מצטט פה פסוק, דעבד לווה לאיש מלווה. זה דבר שאנשים נמנעים להיות לווים. אז זה לא, זה לא יכול להיות התסריט, כי אחרת החכמים לא היו אומרים שלאובן יש שטר שהוא בר גבייה. אנחנו ממשיכים בגמרא. אלא סליחה, ואי דלא מתה זמני, אם היה הלוואה של חמש שנים ולפני סיום חמשת השנים, האהבה הזאת התחילה בכך שראובן הלווה כסף לשמעון. לפני סיום חמשת השנים, שמעון מלווה לראובן לעשר שנים. עכשיו, ממשיך הגמרא, אם על זה דובר, הלא מתה זמני, אותו מלווה ראשון היה זקוק לכסף, לא הגיע הזמן שלו לגבות את החוב שהוא הושיט לשני, לא הגיע הזמן, ומה הייתה עם האדמון? אז למה אדמון יחלוק על החכמים? כי אין כאן תנא, אילו הייתי חייב לך, אותו שמעון כן עדיין חייב, אבל מה לעשות? ובין המעווה זקוק לכסף, ולא הגיע הזמן שלו לגבות את חובו, לכן הוא, ובין הופך להיות לווה, אחרי נגיד ארבע שנים, הוא לוקח הלוואה משמעון, ושמעון עדיין חייב את החוב שלו, רק שובין לא היה יכול לגבות את החוב הזה. לא צריכה דיאטה בהו יומה דמישלם חמש. כפי שהזכרנו מקודם, ובין הלווה לשמעון חוב למשך חמש שנים. בבוקר של סיום טווח החוב, כלומר בסיום חמש שנים, אבל לא ממש בדקה האחרונה של היום, אלא בבוקר של אותו יום אחרון, ובין המווה היה זקוק לכסף. והשאלה פה, האם מצפים ממנו להמתין עד סוף היום שהוא יגבה את אותו סכום כסף שהוא נדרש, או יש מציאות שאדם ייקח הלוואה אפילו על בסיס יום אחד. אז באותו יום שהגמרא קוראת לזה יומא דמישלם חמש, בבוקר של אותו יום אחרון, ובין לקח הלוואה משמעון. האם זה שהוא לוקח הלוואה שעות לפני זמן הגבייה שהתאפשר לו, האם זה מראה שבעצם לא קיים עוד חוב לשמעון לראובן, או שאדם מסוגל, יש מציאות כזאת שאדם ייקח הלוואה גם לכמה שעות, ואם כן, זה לא מראה ששולם החוב שהיה לראובן לגבות משמעון, פשוט לראובן לא היה אפשרות לגבות, הוא היה צריך להמתין עוד כמה שעות, ו היה נקרא לזה איזו עסקה שאם הוא לא יחתום עליו מיד על הבוקר זה יברח לו, ואין לו כסף, אז הוא ייקח הלוואה כדי לסגור אותו עסקה. למשל, ממשיך הגמרא, עכשיו נסביר את העמדות, חכמים מול אדמון. מור סבר, החכמים שלא פסלו את החוב של הראשון, שהם אמרו זה גובה וזה גובה, עביד איניש דיאזיף ליומי, אדם מסוגל ללוות כסף אפילו אם זה ליום אחד. ומוסף אדמון, לא עביד איניש דיאזיף ליומי, אדם היה ממתין עד שעותיו, לא היה לוקח הלוואה על הבוקר בזמן שבאותו יום מאוחר יותר היה יכול לגבות. ואם הוא כן לקח הלוואה, סימן שהחוב שלו כבר שולם, הוא לא יכול כבר לגבות, כי זה כבר שולם. רמי בר חמא אמר, כפי שאמרנו מקודם, הוא ניסיון נוסף להסביר את המשנה שבו ראינו והחכמים אומרים זה גובה וזה גובה. רמי בר חמא אמר, הכה ביתמי עסקינן, דיתמי מגבר גבי, הגבויי לא מגבינן מנהו. שנסביר את זה דרך רש"י, ביתמי עסקינן, שמת אחד מהם, היה לנו מקודם ראובן ושמעון, ראובן הוציא שטר על שמעון ושמעון הוציא שטר על ראובן, ואחד מהם מת, או ראובן או שמעון, והיתומים באים וטובים ואין להם קרקע שיהי שכנגדם גובה שטרו מהן. זה לא משבדי מטלטלי דיית מלבל חוף. אנחנו חוזרים לגמרה, ומאחר שכן, אז אנחנו מבינים למה יש מקום לגבייה, כי מדובר פה ביתומים שהם יכולים לגבות את חוב אביהם, אבל שכנגדם אינו יכול לגבות מהם. הגמרא שואלת, אם רמי בר חמא בא להסביר את החכמים שמו זה גובה וזה גובה, זה לא מה שקורה פה, וזה גובה וזה גובה קטני, שניהם גובים. הגמרא עונה, זה גובה וזה ראוי לגבות ואין לו. אמר רבא, שתי תשובות בדבר, על שתי נקודות יש להתנגד להסבר הזה. חדה, זה גובה וזה גובה קטני, מה, אתה לא יכול לשנות את מה שכתוב, אתה ניסית לומר זה גובה וזה ראוי לגבות ואין לו, וזה לא מה שכתוב. ועוד לגבינו ערה ליתמי, למה שהיתומים, נכון, הם באים לגבות, הם יגבו מגרש קרקע, ואחרי שהם גבו את החוב של אבא שלהם בצורת קרקע, ולדע ולגבינו מיניו, ואז אשר כנגדו יכול לגבות מהם. כדרב נחמן, דרמה רב נחמן אמר רבא ברבועה, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותו מהן, אותן מהן. וכאן הבעיה, אנחנו באנו להסביר את השיטה של החכמים, זה גובה וזה גובה, אבל אם זה מה שיהיה, מה עשינו פה? עשינו הפוכי מטאותה, ולכן מה התועלת לומר זה גובה וזה גובה? קשיה. ובכך הגמרא מסיימת את הקטע הזה, לא הסוגיה, אנחנו ממשיכים עוד מעט, אבל ההסבר של רמי בר חמא נתקל בקושיה הזאת. אם אנחנו מעמידים כמו רמי בר חמא שמדובר ביתומים, יוצא הפוכי מטרתא, ובמצב כזה לא היינו אומרים זה גובה וזה גובה. אז אין לנו הסבר לפי רמי בר חמא למה שכתוב במשנה, זה גובה וזה גובה. ולוקמה שואלת הגמרא, דאית להו ליתמי זיבורית, ואית לי לדידי, לזה שעוד בחיים, עידית ובינונית, דאז לי יתמי גבו בינונית. עכשיו היתומים גבו בינונית והם מחזיקים כעת בזיבורית ובינונית, ומה גבולי זיבורית? והיתומים כשכנגדם בא לגבות מהם, הם ישלמו זיבורית. ויישאר אצלם את הבינונית שהם גבו. דאי נמי בשל כל אדם הן שמין, אפילו אם תגידו שיש יש ללכת כמו שראינו מוקדם יותר של אצל רב נחמן, שבשל כל אדם אין שמין, ובעל חוב גובה מה בינונית, ואחרי שהיתומים גבו את הבינונית, הם ישלמו בחזרה את הבינונית. זה לא מה שיהיה פה. אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מזיבורית. זה כלל, כלל בפיראון חוב שגובים מיתומים. אז באמת, למה לא להעמיד את המשנה, זה גובה וזה גובה, בתסריט כזאת? ומקודם רב רמי בר חמה לא אמר כזה דבר. למה? הגמרא עונה, אמרנו מקודם שאין נפרעים מנכסי יתומים אלא מזיבורית, הנימי לי, מתי אומרים שלא גובים בינונית מהיתומים? היכה דלא תפס, שהתובע הוא לא תפס בינונית. אבל היכה דלא תפס? תפס. אבל אם הוא תפס את הבינונית, הוא ימשיך להחזיק פה. ואז מה קרה? זה שוב פעם הפוכי מטלטה, ולכן לא היה עלינו להעמיד את הפירוש החכמי במשנה בצורה כזאת. המשנה, שלוש ארצות לנישואין. רש"י כותב שלוש ארצות לנישואין. שלוש ארצות הן בארץ ישראל חלוקות לעניין נישואי אישה, שאם נשא אישה באחת מהן אינו יכול לחופה ללך אחריו מארץ אל ארץ. אז ארץ ישראל חלוקה לשלושה אזורים. יהודה, ממשיך המשנה, ועבר הירדן והגליל. אנחנו כתבנו בשוליים, תחת הכותרת נושא. הנושא אישה בארץ ישראל אינו יכול לחופה לעבור מארץ לארץ כגון יהודה לגליל, אבל לשנות מקומה בתוך ארץ אחת יכול לחופה, בתנאי שזה מעיר לעיר, כלומר שמקום השני דומה למקום הראשון, ולא מעיר לכרך. נסתכל לפני שנתקדם ברש"י בשורה האחרונה, באמצע, הוא כותב, כרך גדול מעיר, הוא מקום שווקים, ומכל סביביו באים שם לסחורה, וכל דבר מצוי בו. זה מאפיין הכרך. העיר, אנחנו נראה בהמשך, העיר הוא לא צפוף כמו כרך, יש אוויר, אוויר טוב יותר מבכרך. אנחנו נחזור כעת למשנה. אין מוציאים מעיר לעיר. כשאנחנו מדברים על שלוש ארצות, למרות שזה אותו סוג מקום, עיר לעיר, אבל זה מארץ לארץ. זה לא עושים, לא כופים את האישה לעבור מארץ, מגליל למשל, ליהודה, למרות שהוא עובר מעיר שבגליל לעיר שביהודה. אבל ממשיך המשנה, באותה הארץ מוציאים מעיר לעיר ומכרך לכרך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל אם אנחנו עדיין באותה ארץ, אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר, מוציאים מנווה הרעה לנווה היפה, אבל לא מנווה היפה לנווה הרעה. רבי שום גם אומר אף לא מנווה רעה לנווה יפה, למרות שאתה משתדרג, מפני שהנווה היפה בודק. רש"י כותב שנווה היפה בודק את הגוף. למי שבא מנווה רע ומתוך כך, עצם זה שיש שינוי, גם אם מדובר שינוי איכותי, שינוי לטובה, זה לא משנה. ומתוך כך, בגלל שהשינוי עצמו, עצם השינוי, הוא בודק את הגוף, ומתוך החלאים באים עליו. ממשיך הגמרא. בשלמה מקרח לעיר, אני יכול להבין שהוא לא יכול לחוף אותה מלעבור מקרח לעיר, היא הייתה בקרח עד עכשיו. זה בקרח שכיחי קומילי, כמו שראינו מקודם ברשי. כל מה שאדם זקוק לו נמצא בקרח. בעיר לא שכיחי קומילי. אלא מעיר לקרח, מה היא טעמה? למה אין כוח לבעל לחוף את האישה לעבור מעיר לקרח? הגמונה מסיילי לרבי יוסי בחנינה, מה שאסור או מה שאינו יכול, זה מהווה סיוע לרבי יוסי. תיאמר רבי יוסי בחנינה, מניין שישיבת קרחים קשה, שנאמר ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. רשי כותב, ואנחנו הסברנו את זה מקודם בעל פה, רשי שורה שלישית, ישיבת קרחים קשה, שהכל מתיישבים שם ודוחקים ומקרבים הבתים זו לזו ואין שם אוויר, אבל בעיר יש גנות ופרדסים סמוכים לבתים ואווירן יפה. הגמרא ממשיכה. רבי שמעון בן גמליאל אומר גם לא יכול לחוף מנווה רע לנווה יפה, שהנווה יפה בודק. מה בודק? כדי שמואל. אנחנו קראנו את זה מקודם ברשי, אבל עכשיו הגמרא תגיד. על בסיס דבריו של שמואל, זה אמר שמואל, שינוי וסד, שינוי הרגל. תחילת, גם אם, אני מדגיש פה, גם אם לטובה, תחילת חולי מאיים. נגיד במאמר מוסגר ששמואל עצמו היה בקי ברפואה, היה רופאו האישי של רבי יהודה הנשיא, והוא אומר ששינויים גם אם זה לטובה תחילת חולי מעין. כתוב בספר בן סירה, עכשיו יש לנצל עד תום הסימונים שלנו בגמרות האלו, השס עוזר שבתקווה נמצא מונח בפני כל אחד מכם. יש קטע שבסוגריים, הכוכבית שמופיע בשוליים, אצלו כתבנו, מה שמובא אחרי הסוגריים הוא מספר בן סירה. ספר בן סירה היה גם נקרא במקומות אחרים ספר החיצונים, אחד מספרים החיצונים. הוא היה ספר שאפשר להגיד גם על בסיס גמרות שונות, היה בספר הזה דברי חוכמה, אבל הוא לא היה בכלל, לא היה לו שום קדושה. רק 24 ספרי התנ"ך יש בהם קדושה, לא ספר בן סירה. בתוך הסוגריים מובא במשלי, מובא פסוק, כלומר פסוק במשלי עם הסבר. היה לנו חשוב להדגיש את זה, כי אנחנו חוזרים כעת לגמרא, ואם לא היינו מסבירים את המבנה, הייתם קוראים בגמרא, כתוב בספר בן סירה, כל ימי הנראים, אבל זה לא מה שכתוב בספר בן סירה. זה פסוק במשלי. גם אם זה נמצא בספר בן סירה, המקור שלו הוא מספר משלי. אז כתוב בספר בן סירה, וכעת אנחנו לומדים ישירות בתוך הסוגריים, פסוק במשלי, כל ימי עני רעים. שואל את הגמרא, איך הפסוק יכול להגיד, כל הימים שעני הוא רע, והעיקר שבתו וימים טובים, שגם עניים הם מתענגים, הם מגישים אוכל יותר טוב מהרגיל, אז איך אתה מתאר אותם כימים רעים? כדי שמואל, ההסבר לפסוק כל ימי עני רעים, גם אם מדובר בשבתות וימים טובים, על בסיס דבריו של שמואל. אמר שמואל, שינוי וסת, תחילת חולי מאיים. עצם זה שאתה משנה את התפריט, אתה משדרג את התפריט, זה בעצמו גורם חולי מאיים. בן סירה אומר, אתם רואים שפה בן סירה נכנס לתמונה, בן סירה אומר אף לילות, וכאן יש לנו ציטוט מספר בן סירה, זה שתי שורות, פסקה עם, יש שלוש שורות שהם נמצאים בספר בן סירה, ושם כתוב אף לילות, לא רק ימי הנעורים, אף לילות, בשפל גגים גגו, ובמרום הרים קרמו, הקרם שלו נמצא על הגובה, בזמן שביתו נמצא שם נמוך. ממטר גגים לגגו, כשמדובר בבית, הבית שלו נמצא איפה? למטה, בשולי ההר. ומה קורה? המי גשמים, כל המטר שזורם מהאלו שגרים גבוה, הכל זורם על גגו. וזה לא טוב. זה לא טוב לשום מבנה שיש זרימה עליו. ומאפר קרמו לקרמים, מאחר שנאמר מקודם, ומרום הרים קרמו, מה קורה? הוא מחזיק, אותו אני מחזיק קרם, איפה המקום הפחות מבוקש, על הגובה. מה הבעיה שם? אתה מזבל את הקרם, ובא הרוחות, ומעיף את כל מה שהשקעת בזיבור לקרם שלך. וככה מובא ברשי, במום הרים קרמו, שאין בידו ממון לקנות במקום טוב, וקונה בראש ההר, וכל זבלים שהוא מוציא לו נופל וזב לקרמים שתחתיו. המשנה, ולפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא 1. הכל מעלין לארץ ישראל. 2. תשלום הכתובה לפי מאות ארץ ישראל או מאות קפוטקה. אפשר להגיד שהמאות של קפוטקה היו שווים יותר. אם ניקח לדוגמה מטבע של שקל בארץ ישראל, אותו שקל בקפוטקה היה שווה יותר, אולי היה שוקל יותר, גדול יותר, כמובן שוקל יותר. זה ההבדל בין מאות ארץ ישראל ומאות קפוטקה. אז אם מגיע לאישה 200 זוז, אם התשלום הוא ממאות ארץ ישראל, יוצא פחות שווי מאם היא הייתה מקבלת 200 זוז של מאות קפוטקה. קפוטקה זה אזור, מדינה, מחוץ, כמובן מחוץ לארץ ישראל. רש"י במשנה הוא אומר מאות קפוטקה גדולות ושוקלות יותר משל ארץ ישראל. עכשיו המשנה, הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין. כל הדברים האלו יוסברו בהמשך הגמרא. הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין. אחד האנשים ואחד הנשים, כלומר גם האישה יכול לכפות לעלות לארץ ישראל, והיא לא צריכה להיכנע עם בעל שרוצה להוציא אותה מארץ ישראל. ממשיך המשנה, נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל. ההתחייבות, דהיינו שעת הנישואין, היה בארץ ישראל, והגירושין, אולי נקרא לזה שעת הפירעון, היה בארץ ישראל. יהיה חשוב לנו להתמקד בשעת ההתחייבות לשם המשך הגמרא, ואנחנו נמשיך כעת בעוד דוגמאות. נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בקפוטקה, נותן לה ממאות ארץ ישראל. שתי הדוגמאות האלו היו נישואין בארץ ישראל. עכשיו עוברים לדוגמאות של נישואין בקפוטקה. נשא אישה בקפוטקה וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל, למרות שההתחייבות התחיל במקום יותר יקר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בדוגמה הזאת הוא אומר נותן לה ממעות קפוטיה, כי הוא מדגיש ופועל, ואנחנו עוד נוסיף הסבר בהמשך, אבל הוא מסתכל על כתובה כמו שער התחייבויות, ואיפה שהתחילה התחייבות השיעבוד, משם על פי המקום הזה משלמים את הכספים. ומאחר שהניסויים היו בקפוטיה, ככה משלמים. נעשה אישה בקפוטיה וגרשה בקפוטיה, פה הכל בקפוטיה, אז אין מחלוקת, נותן לה ממעות קפוטיה. יש להתייחס כעת לסימונים. בשוליים תחת הכותר נושא סלש מבנה, אנחנו הבלטנו את המילה הכל. הכל, והגמר תשאל, כמו שהיא שואלת בהרבה מקומות בשס, לטוי אימי, מה זה בא לרבות? אחד, הכל ברשע, הכל מעלים בארץ ישראל, אין הכל מוצאים. שתיים, הכל בסיפה, הכל מעלים ירושלים. הגמרא, הכל מעלים, כלומר לארץ ישראל. לטויי מי, מה זה בא לרבות? תשובה ראשונה, לטויי עבדים, כלומר עבד עברי. רשי כותב, לטויי עבדים היה לו עבד עברי, ילך העבד אחריו על כוחו. אז הכל מעלין, אנחנו באים לרבות שאנחנו מעלים את העבד עברי שנמצא אצלנו. יש, אני חושב לכולם זה ברור, אבל בכל זאת נגיד, יש עבד עברי ויש עבד כנעני. עבד עברי הוא יהודי לכל דבר, אבל הוא נקלע לקשיים. אנחנו מכירים את הדוגמה של יהודי שגזל ואין לו מה לשלם, אז הוא נמכר לעבד עברי לשש שנים ואחר כך הוא יוצא לחופשי. ויש את ה פרשה של אותו עבד עברי שהוא רוצה להמשיך עם האדון עד היובל, עבד נרצע, זה עבד עברי. עבד כנעני הוא כבר גוי שאדם קנה והדביל אותו לשם עבדות, הוא נכס של האדם, נקרא לזה נכס לכל דבר. אנחנו הסברנו הסבר ראשון מה הכל מעלי, מה זה אומר שאדם שיש עובד אצלו עבד עברי, הוא יכול להכריח את העבד עברי לעלות איתו לארץ ישראל. ולשורת הגמר למד את תני עבדים בהדיה, כלומר יש גרסה, אין לנו את זה במשנה שלנו, אבל יש כאלה שגורסים בתוך המשניות שלהם את המקרה הזה של עבד עברי באופן מפורש, ובכל זאת כתוב הכל מעלין, אז זה לא בא לרבות מה שמפורש כבר בגרסה שלהם. אז מי שגורס עבדים בהדיה לטויי מי, אז מה הכל מעלין בא לרבות? תשובה, לטויי מנווה היפה לנווה הרעה, שהוא היה גר בחוץ לארץ במקום יפה, אז הוא יכול להכריח את בני משפחתו לעלות לארץ ישראל אפילו אם מדובר לנווה הרעה. ואין הכל מוצאים לטויי מי, לטויי עבד שברח מחוצה לארץ לארץ. תאמרינן לי, אומרים לאדון, זבני אחה וזיו, אתה לא רוצה לעלות לארץ ישראל, אז תמכור אותו פה בארץ ישראל ותלך משום ישיבת ארץ ישראל. מאחר שהעבד ברח לארץ ישראל, אי אפשר להכריח אותו לצאת, זה אין הכל מוצאים בגלל ישיבת ארץ ישראל. הכל מעלים מירושלים, לטויי מי, לטויי זה בא לרבות מנווה היפה, כלומר אדם נמצא מחוץ לשם מנווה יפה לנווה הרעה בירושלים, אז הבעל יכול להכריח את אשתו, אשתו יכול להכריח את הבעל לעלות לירושלים, אפילו אם מדובר מנווה היפה מחוץ לשם נווה רעה בירושלים. ואין הכל מוציאים לטויי מי, לטויי אפילו מנווה הרעה שבירושלים לנווה היפה שמחוץ לה. ואיידי דתנא רישא אין מוציאין, כלומר אין מוציאים מארץ ישראל. תנא סיפא נמי, אין מוציאים, כלומר מירושלים. אנחנו נלמד על הרש"י, על המשפט האחרון, ואיידי דתנא דאילו משום מנווה הרע, נווה היפה. אנחנו ראינו את הפסקה אין הכל מוציאים, כלומר מירושלים, ואם הפסקה הזאת הייתה אך ורק ללמד מנווה הרעה לנווה היפה, דאילו משום נווה הרע לנווה היפה, לא יצטריך, לא היינו צריכים את הפסקה רק בשביל זה. כיוון דאשמינן דמעלין מנווה היפה לנווה הרעה, אנחנו יודעים שאדם יכול להכריח את בני משפחתו לעלות מחוץ לשם, לעזוב נווה יפה לנווה רע, כל שכן די מוצאים שמצאים מיושן אפילו מן הרע ליפה. אז היינו יכולים להבין את זה מאלינו בלי שיהיה פסקה מפורש. אז זה מה שהגמרא באה להסביר. אז למה זה בכל זאת מופיע? בגלל שפסקה כזאת מופיע לגבי יציאה מארץ ישראל, שאין מוציאים מארץ ישראל, אז גם הסיפה הוסיפה אין מוציאים מירושלים. למרות שכפי שאמרנו מקודם, היינו יכולים להבין את זה לבד. תנו רבנן. יש פה סימונים וגם מספרים רומאים. בשוליים אנחנו מסבירים. מספר רומאי אחד הוא קשור לעלות. כשמופיע מספר רומאי שתיים, זה יהיה קשור למקרים של לצאת. המשולשים באים להבליט את הבעל מול האישה. עם השפיץ למעלה, הוא אומר. שפיץ הפוך, היא אומרת. אנחנו מתארים פה ויכוח בין בני הזוג בעניין עלייה ויציאה. הגמרא, תנו רבנן, הוא אומר לעלות, והיא אומרת שלא לעלות. כופין אותה לעלות, ואם לאו, אם היא לא משתפת פעולה, תצא ולא תובא. היא אומרת לעלות, והוא אומר שלא לעלות. כופין אותו לעלות, ואם לאו, יוציא ויתן כתובה. אולי במאמר מוסגר אנחנו רואים החשיבות והחביבות של ארץ ישראל, שלטובת ארץ ישראל אנחנו מוכנים לעשות דבר נוראי, לפרק הזוגיות, לפרק את המשפחה. כפי שאנחנו רואים פה, אם היא רוצה לעלות לארץ ישראל והוא לא, כופין אותו לעלות, ואם הוא לא משתף פעולה אז עדיף שיתגרשו. יוציא ויתן כתובה. רק אמרתי את הדברים האלו כחומר למחשבה ולהתבונן ולהפנים כמה חשוב העניין של ישיבת עלייה לארץ ישראל. עד כדי כך, אולי רק נוסיף עוד נקודה למחשבה, הגמרא במסכת סוכה מתארת כמה מרחיק לכת אנחנו הולכים כדי לשמור על שלום בית, שלמות הזוגיות, וזה בפרשת סוטה הידוע, שמביאים את האישה לבית המקדש ומוחקים את שם השם. ולשון הגמרא שמה ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים וכולי. הגמרא שמה דנה במקרה אחר, אבל העיקרון הוא מה שציטטנו עכשיו, שהקדוש ברוך הוא מוכן ששמו ימחה כדי לחבר בחזרה, אם כמובן האישה הסוטה הייתה זכאית, לא עשתה כלום, אז היא חוזרת לבעלה. וכדי לשמור, לחבר את הזוגיות מחדש, הקדוש ברוך הוא מוכן ששמו יימחה. ועם הרקע הזה אנחנו חוזרים למה שהזכרנו פה לעניין הזוגיות הזאת, שיש להם ויכוח אם לעלות ארץ ישראל עליו. אנחנו נותנים חיזוק לצד הזה שרוצה לעלות לארץ ישראל, גם אם זה בא על חשבון המשפחה, הזוגיות. אנחנו ממשיכים בגמרא. היא אומרת לצאת, כלומר לצאת מארץ ישראל, והוא אומר שלא לצאת. כופין אותה שלא לצאת, ואם לאו, תצא שלא, בלא כתובה. הוא אומר לצאת, והיא אומרת שלא לצאת, כופין אותו שלא לצאת, ואם לאו, יוציא ויתן כתובה. נשא אישה וכולי. הנושא כעת הוא מאיזו מעות משלמים הכתובה. ואנחנו למדנו את כמה וכמה דוגמאות במשנה, והגמרא אומרת עכשיו, הגופה קשיא. יש בתוך המשנה סתירה מובנית. קטני, נשא אישה בארץ ישראל וגירשה בקפודקיה, נותן לה ממעות ארץ ישראל. על מה? למה מעות ארץ ישראל? בתר שיעבודה, אז לינן, מתי נוצר השיעבוד? זה שעת הנישואין. ובדוגמה הזאת מקום הנישואין היה בארץ ישראל, זה קובע, זה מה שמשתמע מהרשע. אז אני קורא עוד פעם, אלמה בתר שיבודה אז לינן, שיבודה מקום שנוצר השיעבוד, היינו שעת הנישואין, וזה היה פה בארץ ישראל. אימא ספר, אם אנחנו ממשיכים במשנה, מה אנחנו רואים? נשא אישה בקפודקיה, זה מקום השיעבוד, הנישואין היה בקפודקיה, וגירשה בארץ ישראל, נותן לה ממעות ארץ ישראל. אמר בתר גוביינה אז לינן, לפי הסיפה התשלום נקבע לפי המקום שקיים הגבייה, שנוצר, שמתחיל הגבייה, זה בשעת הגירושין. אז בוא נחליט איך קובעים, האם בתר שיעבודה או בתר גוביינה. אמר לאבא, אנחנו, רב אומר, אין כאן בלבול. פשוט, יש כלל, מכולי כתובה שנו כאן. בעניין תשלום כתובה, בניגוד לתשלומים, חובות אחרים, בתשלום כתובה יש נטייה להקל. כסבר כתובה דרבנן. זה לא כמו אדם שלקח הלוואה, הוא חייב להחזיר את החוב מדורייתא. זה חוב מדורייתא. יש חובות של נזיקין שהם חיוב תשלום מן התורה. אבל תובה, לפי הדעה הזאת, זה התנא קמא במשנתנו, החוב לשלם תובה הוא מדרבנן, ולכן יש איך נקרא לזה, מרווח תמרון. ו התוצאה מכך שמקילים על זה שחייב לשלם, מקילים על הבעל, ולא נקבע סטנדרט אחיד לתשלום, אלא איך שזה יוצא להקל, ככה משלמים. רבי שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל אומר, נותן לה ממעות קפודקיה. במקרה הזה, המקרה האחרון שקראנו, הוא נשא אישה בקפודקיה וגירשה בארץ ישראל, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא, הוא ישלם לפי היקר. הוא, בדוגמה הזאת, הוא ישלם לפי מעות קפודקיה. כסבר, כי רבן שמעון בן גמליאל הוא סובר, כתובה דורייתא. כתובה דורייתא, אז הגישה לכתובה הוא כמו שאר חובות. מי שלקח הלוואה למשל, החיוב תשלום הוא לפי שעת ההלוואה, שעת השיעבוד. מה שכותב כסבר כתובה דורייתא, ילקח בתר שיעבוד, אז כדין כל שטרי חוב. ומאחר שבדוגמה הזאת הוא נשא אותה בקפודקיה, נכון גירש אותה בארץ ישראל, אבל השיעבוד, החיוב לשלם, חל בקפודקיה, תשלם לפי מעות קפודקיה. תנו רבנן, המוציא שטר חובה חברו. כתוב פה בבל, מגביר ממאות בבל. כתוב פה ארץ ישראל, מגביר ממאות ארץ ישראל. כתוב פה סתם, הוציאו בבבל, מגביר ממאות בבל. אם הוא הוציא את השחר שטח, הוא ביקש את התשלום בבבל, אז ישלם ממאות בבל. הוציאו בארץ ישראל, מגביר ממאות ארץ ישראל. כתוב פה כסף סתם, מאה כסף כתוב, שפלוני חייב לפלוני מאה כסף, ולא מפורש אם זה סלעים או דינרים או פוניונים. מה חייב לשלם? מה שירצה לווה מגביהו, ואפילו אם זה מטבע כסף קטן. רש"י מזכיר שם מטבע איסרין. אחד זה יש ברש"י, אפשר לראות כמה וכמה דוגמאות, סלעים, דינרים, פוניון, וגם איסרין. איסר, כמה שזכרני, הוא חצי פוניון. הגמרא אומרת, מה שאין כן בכתובה. אז אמרנו, ראינו פה מקור עם דינים הקשרים לתשלום שטר חוב, ובסיום, בסיומת של המקור הזה כתוב מה שאין כן בכתובה. אהי, לאן שייך הפסקה האחרונה? אמר רב משרשיא הרישא. ברישא מוזכר שאם הוציא, אם כתוב פה בבל, אז משלם מאות בבל. כתוב ארץ ישראל, משלם מאות ארץ ישראל. ולגבי הקביעה הזאת ששייך לשטרי חוב, אנחנו אומרים מה שאין כן בכתובה. כלומר, בכתובה, כפי שאמרנו, זה לא הולך לפי המקום שכתוב בו, אלא כפי שאמרנו מקודם, מקילים. הוא ישלם, אם מדובר בשינויי מקום, הוא ישלם לפי הסטנדרט הזול יותר. וממשיך הגמרא ואומרת, להפוקי מדרב שמעון גמליאל, דאמר כתובה דאורייתא, והמקור הזה עם הסיומת שלו, מה שאין כן בכתובה, הוא לא כמו רב שמעון בן גמליאל. ראינו לפני שתי שורות הציטוט הבא, כתוב בו כסף סתם, מה שיוצא לווה מגביהו. הגמרא שואלת, ואימה נסקה? רש"י כתב, ואימה נסקה, חתיכות כסף היה, וכך לא פירש. אמרנו במקור כתוב בו כסף סתם, אולי מדובר בנסקה, חתיכות כסף. אמר רב אלעזר, דכתיב בי מטבע. אז זה שולל האפשרות כזאת שהגבייה הוא על חתיכות כסף. הגבייה הוא מטבע. שורת גמרא, ואימה פריטי? רש"י כותב, ואימה פריטי, ותאמר שייתן לו נחושת, או כסף שווה 100 פרוטות. אם היה כתוב למשל 100 מטבע, אתה חייב, שמעון חייב לראובן 100 מטבע, שישלם לו 100, שישלם לו כסף, כי בסופו של דבר כתוב כסף סתם. אבל כתוב עם ההבהרה של הגמרא, כתוב 100 כסף מטבע, אז שישלם לו את השווי בכסף של 100 מטבעות נחושת. אמר רב פאפה, פריטי דקספה לא עבדי אינשי. המטבע הזאת שנקרא פרוטה, לא עושים אותו מכסף. אז אם היה כתוב 100 מטבע כסף, זה שולל האפשרות שמדובר פה על 100 פרוטות. יש נושא חדש, ואנחנו כתבנו בשוליים, לעולם ידור אדם בארץ ישראל וכו'. כל כל הדר בחוצת כאילו עובד עבודת כוכבים. אנחנו במסגרת השיעור שלנו, מפת התמוד, נסתפק במה שכתוב בגמרא. השורות הבאות, אני אומר ממבט אישי, הן חזקות ביותר, הן אמרות חזל שמאוד מאוד חזקות, ואני משאיר לכל אחד מכם לעבוד אולי שעות נוספות לברר עומק הדברים, על ידי כך שתפתחו ספרים, לדבר עם תלמידי חכמים על הנושא הבא. בכל זאת אנחנו נלמד את הגמרא, ואפשר כמובן, כמו שבכל הזדמנות, להסתכל במפרשים הקלאסיים, המרשה ביניהם, אבל מעבר לכך מומלץ לעיין בסוגיה הבאה. נציין שהוא גם מוזכר ברמב״ם, ברמב״ם משנת תורה. אנחנו בגמרא, תנו רבנן, לעולם ידעו אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידעו בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה, שנאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם ללוקים. וכי כל שאינו דר בארץ אין לו אלוקה, אלא לומר לך, וכאן זה נקרא הבהרה. עכשיו, איך זה הבהרה? היינו כל אחד במרשה, הוא יסביר איך זה הבהרה. אלא לומר לך, מה שקראנו לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם ללוקים, אלא לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. מזעזע, פשוט מזעזע. וכן בדוד הוא אומר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלוהים אחרים? במקרא, הפסוק שלמדנו, זה היה בזמן שדוד היה צריך לברוח ולצאת מארץ ישראל אל מלך מואב. כך מובב כאן ברשי. אז בכל זאת הפסוק אומר, מה שכתוב פה, לך עבוד אלוהים אחרים, אלא לומר לך, כל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. ובנקודה הזאת אנחנו נאמר ונאחל שכל אחד מאיתנו יזכה לעלות ולשהות ולהישאר בארץ ישראל, ובתקווה שנזכה גם לחיים טובים ומושרים, ובמיוחד לזכות לגאולה השלמה על ידי ביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש במאה בימינו, אמן. עד כאן שיעורנו להיום.